רביעי, ח' במרחשוון תשע"ג. וכן, כאן כדי שאנחנו ממשיכים בלימוד בספר אורות. בעמוד, לא סתם, בעמוד קופסה מחתת, פסקה ה'. קופסה מחתת, זה ודאי לא בתחילת הספר, כמו שאתה רואה. זה יותר לקראת הסוף, יפה. נחכים רק לך. בסדר? כולם מצאו? פסקה ה'. כן, הנושא השמאלנות, אפשר לומר, אבל זה קצת יותר רחב מזה, הקוסמופוליטיות, מה שנקרא. מה זה קוסמופוליטיות? אזרחות העולם, כן? זה שאלו את סוקרטס איך הוא מגדיר את עצמו, יווני, אתונאי, אדם. אז הוא ענה שהוא קוסמופוליטס, כלומר, אזרח העולם. האמירה הזאת, התנועה הזאת בנפש, הקוסמופוליטיות, מבטלת את הערך של הלאומים. אין ערך להשתייכות לאומית זאת או אחרת. אדרבה, הלאומיות נחשבת בעיני הקוסמופוליט כאיזה דבר מיושן, מזיק, מגביל. בשביל מה? בסדר? מצד שני, הלאומיות, לעומת זה, היא באה בשם הצורך של האדם בשורשים. הרי אדם לא נולד על דף חלק, הוא נולד על גבי רקע היסטורי מסוים, רקע סוציולוגי מסוים, יש לו אומה. ויש, אם כן, אפשר לומר, מאבק פנימי באדם בין השורשים הנותנים לו צבע משלו, לבין האחווה הכלל אנושית, הקוסמופוליטית, המבטלת את הייחודיות הזאת. אם אני רוצה להביא את הדברים עד כדי קיצוניות, אני רוצה בכוונה, מה שאני אגיד הוא ממש סכמטי, הוא לא אמיתי, כי במציאות יש הרבה יותר נואנסים, מה שנקרא, אבל אם אנחנו ניקח את הדברים באופן קיצוני, יש לי שתי אפשרויות. הברירה היא או לאהוב את כל האדם, ובסופו של דבר לסנוע את אומתי, או לאהוב את אומתי ולסנוע את כל האדם. מה אתה שואל? האם אי אפשר פלוס ופלוס? כלומר, אתה אומר שבמציאות זה לא מה שאני אומר. במציאות יש הרבה יותר נואנסים.
האם אפשר שאני גם אוהב את האומה?
יואב, אוהב, אתה מתכוון? גם אוהב את האומה. וגם את כללות האנושות, בוודאי, בוודאי. אצל רוב בני האדם זה מה שקורה בפועל. כן, כפי שאני ראיתי לנכון לציין מראש, שמה שאני אגיד הוא לא אמיתי והוא קריקטורי אפילו. במציאות, רוב בני האדם יש להם אהבה גם לאומתם וגם לאנושות. אלא שזה אפשרי כל זמן שאתה לא מגיע למצב שבו אתה צריך לבחור. כי הרי ברגע שאני אוהב שני דברים, נגיד אני אוהב גם תפוזים וגם אגסים, ועכשיו אני צריך לאכול רק פרי אחד, יש לי תפוז ואגס, ואני צריך לבחור. אז מה אני אעשה עכשיו? ברור. אז גם אהבת האומה ואהבת האנושות הן אהבות סותרות במהותן השורשית, למרות שבמציאות הן יכולות להסתדר. לא נתן מה שאני אומר. זאת אומרת שיש פה, אולי יש איזו בעיה נוספת. האהבה הלאומית לא רק שהיא מתנתקת משאר העולם, היא מנסה לכפות את הזהות שלה על הזהויות האחרות. זה מה שנקרא אימפריאליזם. למשל, יש אימפריאליזם קולוניאלי. מה זה קולוניאלי? בתקופה שהיו אימפריות גדולות של עמים אירופאים, אז הצרפתים למשל היו משוכנעים שמה שטוב לאנושות זה להפוך את כולם לצרפתים. הבריטים חשבו שכולם יהיו בריטים. בצורה זאת אחת, כלומר כולם ישתו תה בשעה 4 עם שוקולד מנטה, והצרפתים המשוכנעים שכולם יאכלו בגט ויהיו מנויים לגז המרכזי. היום יש אימפריאליזם כזה בתרבות האמריקאית. האמריקאי סבור שכל אדם בעולם הוא אמריקאי ליברלי דמוקרטי, פוטנציאלי. רק הוא לא תמיד יודע את זה. יש חלק מן העולם שכבר יודע שהוא אמריקאי, הסגולה הזאת כבר נחשפה אצלם, ויש כאלה שעוד לא יודעים את זה. ולכן יש דרך להביא את רוב העולם לדעת את זה, על ידי שכולם יאכלו המבורגר וישתו קולה. זה לא בצחוק. כלומר, מה שאדם אוכל ושותה זה חלק מן הזהות שלו. ולכן היה ברור לחלוטין לנשיא בוש, שכאשר טנק אמריקאי אחד יגיע לקצה הגבול של עיראק, כל העיראקים ימרדו בסדאם חוסיין, כי הם כולם דמוקרטים ושונאים עריצות. כן? מתוך הנחת יסוד שכל אדם הוא ליברלי, דמוקרטי, אמריקאי. בסדר? זה רק במקרה שיש לו גם שפה נוספת וכדומה. בסדר, מה אתה אומר? כן, זה נכון. כן, הקוסמופוליט גם עשוי לבטל את ערך המשפחה. אכן. כן, כן, אתה יכול לקרוא את זה באפלטון, זה מאוד ברור. מבטל את ערך המשפחה. כן. טוב, כן. כן, זה נכון. משמעותי. כלומר, יש היום אנשים תלושים. זה גם נכון. נכון. עכשיו, אותם האנשים מחוסרי הזהות, אז הם בחיפוש מתמיד אחרי זהות. כלומר, אני חושב שכן. זאת אומרת, בסופו של דבר, הם הופכים באופן מפתיע לנאמנים קיצוניים של התרבות הסובבת אותם. כן, זאת אומרת, בלי מודעות. למשל, אין לך יהודי קוסמופוליטי כמו שפינוזה, שהוא היה הולנדי בריבוע. מכל הבחינות, הוא היה הצטרף לאחת הכתות הנוצריות היותר הולנדיות שיכולות להיות, הסונצינים. ברור? זאת אומרת, מרוב רצון להיות כמו כולם, אז הוא בדיוק כמו כולם. היה יהודי אחד, שמעת על משפחת ססון מבגדד? משפחת ססון, רבנים חשובים, תלמידי חכמים, מה?
בנקאים
ואספני כתבי יד וכדומה. היה אחד ממשפחת ססון שעבר לאנגליה, התבולל, והפך להיות אחד מהסופרים, ססון קראו לו, מהסופרים היותר מפורסמים באנגליה. המומחיות שלו הייתה לכתוב על איך קוראים לזה? פרשות צייד של האבירים הבריטים בימי הביניים. כן? כלומר, זה היה הנושא שלו. כן? המסעות הצייד של האבירים הבריטים. כן? נהיה אנגלי עד הסוף, מרוב קוסמופוליטיות. כן? מסברים ש... יום אחד, אחד מבגדד מגיע לבית של ססון, מספר לו קצת על המשפחה, והססון מתעניין, והוא מספר לו על הדודה ההיא שנפטרה, ועל הבן דודה הוא שהתחתן, ועל זה וכו'. ואז ססון שיושב בתוך הקורסה הבריטית שלו, מזיל דמעה אחת. אומר לו, מה קרה? שואל אותו היהודי. אומר לו, we lost India. עכשיו בואו נחזור לנושא. זה הדגמה של ההפיכה של הקוסמופוליט לשורשי של המקום שמקבל אותו. לא. כי הכוונה של אותן הדוגמאות היא דווקא לבטל את הזהות הלאומית. לומר שהיא חסרת משמעות ודווקא היא מתבוללת. כלומר, מה? לא, זה לא ככה. זה לא, טוב, הדוגמה השנייה אולי כן, אבל הדוגמה הראשונה של ספינוזה. הספינוזה בוודאי כופר בערך של הקוסמופול, של הלאומיות מכל הבחינות. ובסופו של דבר, מכיוון שאין לו שורשים משלו, הוא בהכרח הופך להיות יונק של שורשים אחרים. כלומר, אין עולם בלי שורשים. זה כמו שמשל פאולוס אמר ש, שעכשיו אין יהודי, ואין לא יהודי ולא יווני, לא איש ולא אישה. אז פעם הרב אשכנזי אמר על דבר מעניין, כל זמן שיש איש ואישה, יש יהודי ויווני. בסדר? טוב. בואו נתקדם. עכשיו, כל זה היה רק רקע להבנת הפסקה שאנחנו עומדים לקרוא ברב. רחבות הלב. רחבות הלב, נדיבות. שבא לפעמים להכניס את העולם כולו, כל האנושיות כולה, בכלל החיבה המיוחדת המתגלה לישראל, אתה אוהב את כל העולם, היא צריכה בדיקה. כן? איך אמר ישו? לימדו אתכם ואהבת את קרוביך ושנאת את רחוקיך. ואני אומר לכם, אהבו את שונאיכם. איך הוא אומר? אני אומר לכם, אהבו את שונאיכם. כמשיח לפי תומאו. עכשיו, מה הוא, אם כן, אומר? הוא אומר שאהבת הרע, שכתובה בתורה, יש בה צמצום. כן? הרי ההלכה, ואהבת לרעך כמוך, מי זה רעך? יהודי. זה לא כולל את הגוי. יש מצווה לאהוב יהודי, אין מצווה לאהוב גוי. אז אומר ישו, איזה מין צמצום זה. בסדר? יש פה רחבות הלב שרוצה להכליל בתוך האהבה המיוחדת לישראל את כל העולם כולו. כן? כנגד זה הרב קוק כאן מדבר. כן, אגב, באמת יש שאלה, מה עם הרחוק?
מה?
קל לאהוב אותו. זה מובן מאליו שאני אוהב את הרחוק. אני מלא אהבה לשבטים בקמצ'טקה ולמיקרונזים. אני אוהב אותם אהבה אמיתית, עמוקה מאוד, עזה.
שאין קונפליקטים מאוד
קל. הכל קל, זה בסדר. מתי המבחן של האהבה? עם השכן שלי. כלומר, השכן שלי דווקא הוא לא בסדר. כן? אני אוהב את כל היהודים, אבל השכן שלי דווקא הוא זה שלא בסדר, והוא אשם בזה שאני לא יכול לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך כראוי. כי כל האחרים הם בסדר, אבל הוא דווקא לא בסדר. כן? זאת אומרת, אז בוודאי שהמבחן זה כלפי מי שאתה ביריבות איתו על אותו גורל. ולכן התורה צוותה, אתה תאהב דווקא את רעך. וואי, זה קשה. כן? את רעך. יש ביטוי כזה במשנה, עשה לך רב, וקנה לך חבר, והבדן את כל האדם לכף זכות. כל האדם. כל לרבות מי. אפילו הרב והחבר. גם אותם צריך לדון לכף זכות. למרות שהוא החבר שלך, תדון אותו לכף זכות. שהוא הרב שלך, תדון אותו לכף זכות. מה? את החבר אני דן לכף חובה. את הרחוק אני דן לכף זכות. אתה כבר למדת את המשנה. זה שינה אותך. טוב. אז מה שאומר כאן הרב, רחבות הלב, באמת יש בין המפרשים, דיון לגבי ואהבת לרעך כמוך. פשט ההלכה שרעך זה יהודי, לא גוי. היה בזמנו של נפוליאון, הוא הקים, הקיסר נפוליאון הקים סנהדרין. הוא רצה לעשות איזו מועצה עליונה של היהודים, אז הוא עשה מועצה של כל היהודים של האימפריה שלו, והוא קרא לזה הסנהדרין הגדולה. והוא דרש מהם לענות על מספר שאלות שהוא ניסח. אחת השאלות הייתה, הוא רצה גם שיתירו ניסו את הערובד וכדומה. אחת השאלות הייתה, האם היהודים מחשיבים את הצרפתים כאחיהם? האם הם אחים או לא? ואז הרבנים שהיו שם כנראה היו אנשים מאוד מפולפלים, הם אמרו, אנחנו בכלל לא מבינים מה השאלה. הרי התורה ציוותה עלינו ואהבת לרעך כמוך. זה נקרא התחמקות יפה ביותר. טוב, התחמקו. אבל היה אחד מגדולי החכמים באיטליה במאה ה-19, הרב אליהו בן המוזג. כתב ספרים חשובים, בין היתר בפירושו לתורה הוא טוען שמה שכתוב ואהבת לרעך כמוך, על פי הפשט ועל פי הגמרא, זה באמת כולל גם את הגוי. זה חידוש הלכתי גדול. יש משהו מעין זה בספר תורה תמימה, גם כן, של הרב ברוך הלוי אפשטיין, שטוען שכתוב ושאלה אישה, דבר אל בני, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. השמה רעהו זה המצרי, אז אם כן, הביטוי רעך כולל גם את הגוי. לפי הטענה של התורה תמימה, אני הסברתי את הפסוק הזה אחרת, אבל לא משנה. כן. אז זאת אומרת, כמובנים, יש איזה מין רצון כזה, לכלול בתוך הביטוי ואהבת לרעך כמוך, גם מי שהוא לא רעך. עכשיו, הנטייה הזאת היא נטייה חיובית כשל עצמה, כן? כתוב בספר שערי קדושה, מאת רבי חיים ויטל. שמעתם רבי חיים ויטל? תלמידו הגדול של הארי. כל תורת הארי עברה אלינו, כמעט כולה, דרכו. והוא אומר, רבי חיים ויטל, שאחד מהתנאים להשגת רוח הקודש, זה לאהוב גויים. מי שלא אוהב גויים, לא יכול להשיג רוח הקודש. כתוב מפורש. כן, מה אתה אומר? אני מבין. כלומר, מה, לא מצאת משהו יותר ברור? חיפשת איזה ספר מוסר של אחד המקובלים ככה בצד? מה? כן, היה אפשר להביא עוד מקורות. כן. אז למה הרב ציודה הביא דווקא את המקור הזה? התשובה היא שהוא רצה לומר, הוא רצה להילחם בנטייה לחשוב שהקבלה שונאת גויים. זה הכוונה. כן? אז הוא אומר להפך, אתה רואה? דווקא אחד המקובלים אומר שצריך לאהוב גויים. אז זה בדיוק מה שכאן אומר הרב. רחבות הלב שבא לפעמים להכניס את העולם כולו, כל האנושיות כולה, בכלל החיבה המיוחדת המתגלה לישראל, היא צריכה בדיקה. יפה. כלומר, התנועה כשלעצמה היא חיובית, בוא נבדוק הלכה למעשה מה זה אומר. בסדר? זה מה שאתה אומר. אגב, פה היה חידוש. בדרך כלל כשמישהו שואל בשיעור האם זה לא מסוכן, אז מה אני עונה? כן, אז מה? בדרך כלל אני אומר, כן, אז מה? הפעם... כן, בדרך כלל אני אומר, זה מסוכן ואז מה? כי זאת האמת. אבל הפעם, אתה רואה, אני הלכתי לקראתך. בכל זאת יש חידושים פה. טוב, כשההכרה של הקודש המצוין אשר לסגולת ישראל עומדת בצביונו ומתוך בהירותו מתפשטת החיבה והאהבה בעין טובה על כל גוי ואדם יחד, זוהי מידתו של אברהם אבינו אב המון גויים ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. כלומר, אתה מבין מה שיש לעם ישראל לתרום, שזה כל כך מיוחד, ואתה רוצה שזה יתפשט על כל העולם כולו, או כמו ש... לימדו בקיבוץ את הרב דוב ביגון, זה מובא בסרט של, יש סרט פרסום כזה, ייצוג של מכון מאיר. השם רואים בסוף, הרב ביגון אומר שכשהוא היה בקיבוץ, אמרו לו שכשיש לך דבר טוב, אל תשמור אותו לעצמך, תן גם לאחרים. אז זה, מתוך, אם זה בא מתוך ההכרה, אז אותו דבר גם פה. אתה מכיר את הערך העצום של התכנים המיוחדים שיש להם ישראל, אתה רוצה שגם כל העולם ייהנה, מצוין. אבל יש שיסוד התרחבותה של חיבה זו בא מתוך כהות הרגש והאפלת אור הקודש של הכרת הסגולה הישראלית העליונה. כלומר, אתה דווקא לא מבין מה מיוחד ביהודים, מה מיוחד בסגולת ישראל. ואז היא ארסית. כלומר, זה בא לחלות. זה מזיק ליהודים וזה מזיק גם לגויים. כי אם אתה לא יודע את הערך של עצמך, אז אתה מחסיר מן העולם את כל הטוב שיכולת לתת לו. ותוכן פעולתה הוא מלא הירוס נורא, שצריך להתרחק ממנו, כי מפני שור המועד, ושאייה יוקת שער, לדידי חזי לה, ומנגח כתורה. תרגום של מה? לעצמי ראיתי אותו, והוא מנגח כשור. מה? כמו ש... הוא מנגח כמו שור. תרגמתי, לא? ראה, לא הבנתי מה הבעיה שלך. עשיתי מה שביקשת, תרגמתי, נו, מה הבעיה? מה השאלה? אתה רוצה שאני אסביר? אז לא אמרת את זה, אמרת רק שאני אתרגם. טוב, יש בגמרא דיון לגבי אדם שאני נסעתי, אני יודע, לחודשיים להונולולו, ואחר כך חוזר הביתה, מורה שבמשך חודשיים מישהו גר אצלי בבית. אני אומר לו, תשלם דמי שכירות. הוא אומר, מידת סדום. ההלכה היא באמת שאי אפשר לתבוע ממנו, כי זה נהנה וזה לא חסר. אני הרי לא הזכרתי את הבית, לא התכוונתי להזכיר, מישהו נהנה מהבית שלי, כשזה לא גרם לי שום נזק בעצם. שואלת הגמרא, אבל בכל זאת הוא משתמש בבית, אולי הוא גורם לנזקים. אומרת הגמרא, לא. כי בית שלא גרים בו מתקלקל מעצמו. למה? יש שד. יש שד, שד, שינדלה, שד. בשם שאייה, זה השם שלו, שואה, שאייה, שהוא שובר את ה... הוא שובר את השערים, כן? כלומר, אתה רואה פתאום בית שאף אחד לא גר בו, פתאום אתה רואה שהוא מתחיל להתמוטט. אומרת הגמרא, על זה נאמר, הוא שאייה יוקת שער, בגלל השאייה, כלומר, השד הזה שקוראים לו שאייה, השער מתקטט, מחוטט. ורבה בר בר חנה, אחד האמוראים, אומר שהוא ראה את השד הזה. אמר לדידי חזילה, אני ראיתי אותו. הוא מנגח כתורה, הוא מנגח כמו שור. כן, כלומר זה בום, בום. כן, אפשר, כן, אפשר ל- לעשות על זה סרט של שינדלר, אני יודע, משהו כזה, משהו יפה. כן, מה? מה? של שי צ'רקה, כן, אפשר, כן. שי צ'רקה יכול בהחלט, אפשר להזמין אותו לצייר את השד הזה ש- שמחטט את השער. בזמן הגמרא לא היו בעיות כאלה, כלומר לא היה חשמל מים, אבל מה? תגיד, שמת נר, והנר לכלך את הקיר. עד רבה, כן? מה? זה הלכה. בוא בגמרא, מה אני אעשה? עכשיו, מה שאומר הרב כאן, השד הזה, זה משל בעצם לנצרות, או לקוסמופוליטיות, שבאה לבטל את הערך של הזהות של עם ישראל. בסדר? מה אתה אומר? השאלה היא מצוינת, אז תסביר לי מה היא קשורה לנושא שלנו. סליחה, הפסוק שמובא כאן איננו הפסוק לו ישמע יחיה לפניך, אלא הוא הפסוק ונברכו בך כל משפחות האדמה וזרעיך. כן, מדובר על משהו אחר. אתה מדבר על סוף פרשת לך לך. ואני מדבר, כאן הרב מדבר בעצם, על תחילת פרשת לך לך. האם לאברהם הייתה תפיסה נכונה בפסוק הראשון? כן. לא, שם לא נולד יצחק. למה? אני לא מבין. אתה מדבר... עכשיו אתה סיבכת כי נכנסת גורם שלישי. דיברנו על פסוק בתחילת לך לך, שזה מובא ברב. אחר כך הבאת פסוק בסוף לך לך, שמובא בדבריך. ואחר כך נדבר על לידת יצחק, שזה מומנט שלישי. כן? אני אמרתי, ושאלת אותי האם אברהם חשב נכון. אז אמרתי שהוא חשב נכון בפסוק הראשון. מי עד מה אתה עושה? אתה עובר לשלישי. מה חסר? האמצעי. אתה מבין? זה מבלבל. טוב, בבקשה.
לא ממש שמעתי את המשל, מה נמשל השאייה הזה?
שאייה זה מי שבא להרוס את הבית. כן, עכשיו, למה בכלל רוצים להרוס בתים? רוצים להרוס בתים כי הבית הוא אפשר לומר, הוא חריגה מהטבע. אתה רואה נוף, בנוף הטבעי אין בתים. אז כאשר יש בית שעומד, הטבע כביכול מתנקם בזה. נגד החריגה. מובן? אז זה השד הזה. השד שרוצה את האחידות, את היעדר ההבדלים. מובן? בסדר? בבקשה. אפשר לעשות חור קטן לשד, שייכנס וייצא. נו, אתה רוצה ממני? זה עיצה נגד שדים. כלומר, אתה יכול לעשות פרסומת למקדחה. כן? יש לך שד בבית, תשתמש, כן? במקדחה. במה זה מתבטא לאהוב גוי? יפה, שאלה זו שואל הרב קוק בספר מידות הרגיעה. מידות הרגיעה זה, אנחנו צריכים ללמוד פה את הסדר החדש שעשו. זה בסוף מוסר אביך. יש חלק הנקרא מידות הרגיעה. יש ערך הנקרא אהבה. עיין ערך אהבה. אומר הרב, אהבת כל המעשים כולם, מעשים הכוונה כל הבריות. כן, כל מה שיש. כולל חמניות. כן, חמניות צריך לאהוב. אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל, אחר כך אהבת כל האדם, אחריה אהבת ישראל, שהיא כוללת כל, את הכל, שעתידים ישראל לתקן את כל המעשים כולם. וכל אהבות אלה הם האהבות מעשיות. כן? זה מתחיל לענות על השאלה שלך. לאהוב אותם, לעשות להם טובה, ולגרום להם עילוי. כלומר, אם אתה אוהב מישהו, אתה לא יכול להרשות לעצמך להשאיר אותו במצבו השפל. כלומר, אתה רואה מישהו שמחור לסיגריות. והוא אומר, אחי, נגמרו לי הסיגריות, תן לי. אתה אוהב אותי, נכון? מה אתה עושה? מה אתה עושה, נותן לו?
שיתן לי סיגריות,
במעשן. לא, אתה לא תיתן לו. למה אתה לא תיתן לו? כי אתה אוהב אותו. ברור? כלומר, לאהוב אותו ולגרום לו עילוי, זה הכוונה לא להשאיר אותו במצבו. נכון? למשל, יש הלכה כשהורגים מישהו בבית דין. כן? סקילה, שריפה, הרג וחנק. איך סוקלים, איך שורפים? אז המשנה נותנת הנחיות כיצד לשרוף ולסקול באופן מכובד. כן? לא באופן מבזה. שנאמר, מאיפה למדו שצריך לסקול בן אדם בצורה מכובדת? שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. ברור לא מיטה יפה. אז אולי אם אתה אוהב אותו, אל תהרוג אותו. לא, אז אני חייב לאהוב אותו. אני חייב להרוג אותו. להרוג אותו באהבה. כן? כלומר, אני הורג אותו באהבה, כי הוא חייב להרג. כלומר, זה, ודאי אם אני לא הורג אותו, אני גורם נזק לעולם, אני גורם נזק גם לו. כן, אז אני חייב להרוג. אבל מה? מסכן. נחזיז. צריך קצת, יחה, ליטוף, לפני הסקילה. כן, ברור. אני לא צוחק, כן? זה באמת כך. עכשיו, מה? נכון, 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 זה ממש משכנע. עכשיו, כן, עכשיו זה כמובן שצריך לדעת איך עושים את זה. כן? כלומר, זה שאני אוהב את הגוי, זה לא אומר שאני צריך לעשות כל מה שהייתי עושה ליהודי, כי אולי דווקא אני גורם נזק בזה. לא? כן, מה אתה אומר? לא, אבל אין אדישות. מה?
מה? לא
עניתי. עניתי. לעשות להם טובה ולגרום להם עילוי. כך כתוב. מה?
אני חסר בעיה לבד תכונן.
נכון, אז יש איסור שלא תכונן. נכון, אז מה? אז צריך למצוא דרכים. אז מה עושה ההלכה? היא מחפשת מתחת לבלטות איך לאהוב גויים בלי לעבור על לא תכונן. נכון? תן דוגמה. למשל, כתוב בשולחן ערוך. אסור לומר כמה נאה גוי זה. אסור, שנאמר לא תכונן, לא תיתן להם חן. השולחן ערוך מיד מוסיף, אבל אם הוא מתכוון בזה לשבח את הקדוש ברוך הוא שברא בריאה נאה כזו, אז זה בסדר. אז כלומר, אז זה כן בסדר להגיד כמה נאה אגוי זה. אם אתה בזה מתכוון להגדיל דעת אלוהים שלך. בסדר? להגדיל דעת אלוהים שלך. בסדר? זה הכל תלוי זה. כן. זה בדיוק זה, היינו בחוץ לארץ, בינתיים הבית נשאר ריק, תראה מה שעשו לנו פה. הפכו את המקום הזה לשממה. לא הגיעו שום פולשים, המקום הזה היה ריק. עד שהתחלנו לחזור ואז באו הפולשים. תקרא בספרו של מרק טוויין, מסע לארץ הקודש. כן? מסע לארץ הקודש, מרק טוויין, זה שכתב את תום סויר, את אקלברי פין. כן, מסע תענוגות בארץ הקודש. אז מה שהוא מתאר פה, זה די מזעזע. מדובר בשנות ה-60 של המאה ה-19, לא לפני הרבה זמן. הוא אומר, ארץ ריקה. אין כלום. היה גוי אחד בשם שטובריאן. כן? בזמן, בתחילת המאה ה-19. הוא ביקר פה. יש לו יומן מסע. הוא מספר מה שהוא ראה פה. הוא מספר שבדרך בין יפו לירושלים, בין יפו לירושלים, הוא פגש ערבי אחד, ששמו היה אבו גוש. הוא אביהם של כל יושבי המקום ההוא. היה אדם אחד, זה מה שהוא מצא. ברור? רצה לדעת, יש לאחרונה סקר שהתפרסם לאחרונה, תורגם מלטינית באוניברסיטת חיפה. היה ב... במאה ה-17, מישהו, סוף המאה ה-17, מישהו ביקר פה מגרמניה ותיאר 2,000 מקומות בארץ ישראל. 2,000 מקומות, כתב בלטינית, תורגם לאחרונה לעברית. זה מאוד מעניין, כי הוא מתאר שבכל המקומות האלה אין כלום. המקום, אחד המקומות המיושבים ביותר שהוא מצא, היה איזה כפר בשם אום אל-פחם עם 50 משפחות. זה מה שהוא מצא פה. ברור? אז לא היה פה כלום. ודאי שהיה יפו. ודאי שהיה ירושלים.
ביפו גרו ערבים.
ביפו גרו יהודים. תדע לך שיפו התפתחה מאוד בזכות עלייתם של יהודים במאה ה-19. מה? לפני העלייה, כן, אז היה קצת משהו, פסטן משהו. כן, נכון. אבל תסתכל, יש צילומי אוויר שנעשו במלחמת העולם הראשונה של הארץ. זה גם כן די מעניין לראות שם את כל האזור של עמק זבולון, איפה שהיום הקריות, קריית עטה, קריית חיים, קריית שמואל, קריית ים, כן? כל האזור הזה. אתה רואה שם ממטוס. מאוד מעניין, אין כלום. כלום. טוב. אז איפה היינו? וו, כן, אז גמרנו את פסקה ה', אז אפשר ללמוד את פסקה ו'. טוב. ריבויי הצביונים השונים שמתחלקים בעמים רבים כלולים בישראל ביחד, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כלומר, כמה סוגים של אומות יש? לפי התורה, החלוקה העקרונית זה 70. היום יש הרבה יותר מזה, אבל 70 זה מספר טיפולוגי. זאת אומרת, כבר אני אגיד, 70 זה הרבה, זה 7 כפול 10. 7 זה הטבע, 10 זה הריבוי, אז הרבה על פי הטבע זה 70. בסדר? 70 אומות. כמה סוגי יהודים יש? 70. נכון? ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, ולמה 70 נפש? כנגד 70 אומות העולם. איך אני יודע ש-70 נפש ירדו למצרים זה כנגד 70 אומות העולם? שנאמר, יצב גבולות עמים, למספר בני ישראל. כן? זה פסוק בתורה, זאת אומרת, זה לא דרוש, איזה מדרש רחוק. זה דרשה של משה רבנו, בהנחל עליון גויים, והפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כי חלק השם עמו, יעקב, חבל, נחלתו. אז אם כן, יוצא שהיהודים הם היותר משונים. האמת היא ככה, שמתם לב לזה אולי, שמדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שבה אין יהודים. נכון? אין יהודים. יש יהודים באמריקה, יש יהודים ברוסיה, צרפת, איטליה, תימן, מרוקו, יש יהודים בכל מקום. מה יש פה? פה יש אמריקאים, רוסים, צרפתים, מרוקאים, תימנים, נכון? זאת אומרת, במכון מאיר עוד יותר. זאת אומרת, במכון מאיר בכלל יש מכל העמים, כלומר, וזה לא במקרה, זה כתוב בספר יחזקאל. בספר יחזקאל, במלחמת גוג ומגוג, נאמר, אל ארץ מאוספת מגויים. מאוספת מגויים. זאת אומרת, זה מעניין. אנחנו עשויים מגויים, 70 סוגים של גויים. נשאלת השאלה, האם יש זהות יהודית בכלל? כן? על זה נאמר, אנחנו אומרים בברכת התורה, אשר בחר בנו, מכל העמים. מה פירוש מכל העמים? שמכל עם הקדוש ברוך הוא לקח קצת, עשה מזה עם ישראל. כלומר, זאת אומה שהיא אוניברסלית ביסודה. ברור. ולכן, אפשר לומר, ולכן הרב במלחמה הסביר לנו שכאשר חסרה איזה, כלומר שיש אומה שעוד לא יצאה אל הפועל, חסר משהו באור הספוג בכנסת ישראל. כן, בבקשה. יש 70 פנים לתורה, אבל אין, רגע, אבל יש יותר מ-70 פירושים. יש 70 פנים, אבל יש יותר מ-70 פירושים. יש הבדל בין פנים לפירושים. פנים זה מלשון פנים, נכון? מה כלומר, זה ביטוי של זהות. עכשיו, בתוך הפנים שלי יש הרבה צדדים גם כן. לפעמים הפנים שלי עצמי. נחמדות, לפעמים כועסות, לפעמים אדישות, לפעמים עצובות, לפעמים שמחות, ברור? זה אותם פנים. אבל זה פן אחד, ברור?
למה סתם זה לא מספר טיפולוגי?
זה גם. ולכן, גם בתורה זה מספר טיפולוגי. 70 פנים לתורה. אין 71 פנים לתורה, אבל פירושים יש אלפים, ברור? אותו דבר לגבי אומות, יש 70 אומות, ברור. לא, לא דבר, לא דבר. זה לא סתם, המספרים לא סתם. עכשיו, ובכן, לאליבאבא היו יותר מ-70 שודדים, אתה אומר? אני חושב שדבריך הם ממש לא במקום. הרי במקור שמדבר על זה, זה 40 שודדים. 40 שודדים. לא, זה לא סתם. לא, לא, לא. מה?
יש לו מהדורה אחרת.
יש לו מהדורה אחרת. לא נכון, הוא סתם מתבלבל, זה הכל. טוב. אז בואו נחזור לנושא, כן? ריבויי הצביונים השונים שמתחלקים בעמים רבים, כלולים בישראל ביחד, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מתוך כך, הם עלולים יותר לפירודים ומחלוקות פנימיים. כן? שני יהודים, שלוש דעות וכדומה. יש במהר"ל מפראג, בנצח ישראל, הסבר מאוד מעניין לגבי הדתות. איך אומה בוחרת לעצמה דת? כן, זה על פי הגמרא שמסבירה את הפסוק בירמיהו, שילחו קיטים וראו, וכדר והתבוננו מאוד, ההמר גוי אלוהיו, והמה לא אלוהים, ועמי המיר כבודי בלא יועיל. כן? כלומר, הנביא מתלונן, למה הגויים הם ממשיכים לעבוד את השטויות שלהם, ואני, שאני אלוהים אמיתי, אותי עוזבים. כן? ככה אומר הנביא ירמיהו. מסבירה הגמרא, למה צריך לשלוח לקיטים וקדר? קיטים יושבים בים, וקדר יושבים במדבר. והקיטים עובדים לאש, והקדרים עובדים למים. ואף על פי שיודעים שהמים מחבים את האש, צריך להמשיך, כנראה, להגיד שגם יודעים שהאש מעדים את המים, מעדה את המים, בכל זאת לא הניחו את עבודתם. מסביר המהר"ל מפראג, כל אומה בוחרת לה לאלוהות את אשר היא מדמה שהוא לחלקה. פירוש, יושבי המדבר, בני קדר, הם עובדים למים, למה? כי זה מה שאין להם. כלומר, האדם מעריץ את המידה שאין בו, אף על פי שהוא רגיש אליה. הוא יודע שהוא עתיד להשיג אותה באיזשהו מקום. אז מה זה אומר? לגבי הרומאים ואנשי המזרח. הרומיים הם אנשים רעים, לא בדיוק רעים, היצר הרע של הרומאים הוא הרציחה. נכון? על חרבך תחיה. אז כשהם רצו לחזור בתשובה מזה, הם ימצאו לעצמם תוכן דתי שכל כולו אהבה, הנצרות. כן? הנצרות מזהה את האלוהים עם האהבה, כניגוד לנטייה הטבעית של האדם להרוג את חברו. זה החידוש אצלם. מה באמת? אלוהים אוהב? לא ידענו. אנשי המזרח, עמי המזרח, אצלם זאת לא הנקודה הבעייתית, הבעיה היא יותר הגזל והעריות. זאת אומרת, הנטייה של ביטול הגבולות. ביטול הגבולות, ולכן כשהם רצו לחזור בתשובה מזה, ימצאו לעצמם אמונה של דין. איך אומרים דת בערבית? דין, נכון? כל מי ששמע אי פעם כללה בצבא יודע את זה. אז זאת אומרת שדין זה דת בערבית. מאיפה באה המילה דין אגב בערבית? לפי החוקרים היא באה מן העברית. כלומר, הדין זאת ההגבלה, כלומר, שחותכים את ידי הגזלנים ומלבישים את הנשים בסק. כן? כלומר, להתגבר על גזל והריות. היוצא לפי זה שכל אומה היא מאמצת את מה שהוא הופכי לנטייה של היצר הרע הטבעי שלה. במה היהודים מאמינים? באחדות, נכון? זה בעיה. כלומר, היהודים מעריצים את האחדות. כנראה זה הפך הנטייה הטבעית שלהם. כן. מה? לא, לא אמרתי בדיוק, נשמות, ערכים, אפשר לומר, כן. אגב, אתה יודע שכיוון שאתה מדבר לאט, אני אצטרך אחר כך לחזור על שאלתך בקול רם. וזה לא פייר, למה לעשות לי את זה? אז אולי תצרח בבקשה, כן. אני לא אמרתי שזה אנשים שנבחרו מכל עם ועם. אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי שהזהות של עם ישראל לקוחה מחלקים מכל עם ועם. לא אמרתי מה החלקים, ממה הם עשויים החלקים האלה, לא אמרתי.
אני הבנתי
ממך
שאנחנו סוג של סיירת שנבחרה מכלל העמים, ולא נוצרנו כעם, כעם בנפרד, עם שלי. נלקחנו, ואז קיבלנו איזשהו מצע.
ובכן, מה שאלתך, אדוני? כלומר, יש, אני מבינה שאתה אומר. אתה אומר, זה נורא מלחיץ בעצם להיות חסר צבע. כלומר, אנחנו משהו מיוחד. אנחנו כל כך מיוחד, אנחנו מיוחדים מזה שאנחנו כוללים. כלומר, הצבע השקוף הוא מיוחד מכל הצבעים, אין כמוהו. לא? כי הוא מסוגל לכלול את כולם. כמו שקראתי פעם איזה סופר יהודי אחד שאמר, היהודים הם בדיוק כמו כולם, אבל הם קצת יותר כמו כולם מכולם. או? זאת אומרת, יש ייחודיות אצלנו, הייחודיות באה בזה שאנחנו כלל האדם. יש ביטוי יפה בתורה, בנביא, ואתם צוני, צון מרעיתי, אדם אתם, נאום השם. ועל זה אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון, אתם קרויים אדם, ולא אומות העולם קרויים אדם. אז אני זוכר שלפני שנים רבות שאלתי את אברהם לבני, זיכרונו לברכה. אברהם לבני היה יהודי חשוב, גר צדק, שעבר מן העולם הנוצרי-קתולי ליהדות. גם הוא היה פילוסוף, ומאוד מאוד היה חשוב לו תיקון העולם כולו. אמרתי לו, אברהם לבני היקר, אתה כזה אוניברסלי, אוהב את כל האדם, רוצה תיקון העולם. איך אתה חי עם המשפט של הגמרא, אתם קרויים אדם, ולא אומות העולם קרויים אדם? אז הוא ענה לי, זה המשפט האוניברסלי ביותר שמצאתי אי פעם. כי זה בא לומר שהייחוד של עם ישראל זה להיות האדם. מובן? כלומר שזה, אם אתה מחפש מה מייחד את היהודי, למשל, אם אתה מחפש מה מייחד את הסקוטי, זה חמת חלילים, נכון? כן. ומה שמייחד את הצרפתי זה הבגט. כן. מה מייחד את היהודי? שהוא אדם. כלומר, אפשר לומר שכל זהות אנושית אחרת היא 1 חלקי 70 באופן טיפולוגי. יפה. כן, כל זהות אחרת היא 1 חלקי 70 של הזהות האנושית. כלומר, להיות יפני זה אופן מסוים להיות אדם. להיות נורווגי זה אופן אחר להיות אדם. יהודי הוא האדם. כך שאם תיקח את האינטגרל של כל הבדיחות המטופשות על צוללות, כן? למשל, יש בצוללת אחת, יש רוסי, אמריקאי וצרפתי. ובבדיחה אחרת, משמה שם עם יפני, אוסטרלי ולא יודע. אז תיקח את כל המרכיבים כולם, תערבב, יוצא לך יהודי. בסדר? אז זה לא מלחיץ, זה בסדר. מה אתה אומר? זה רק מטיל תפקיד. מה אתה אומר?
היהודים מארצים
תחתו. כן. למה? זה בדיוק מה שקורה בפוליטיקה. קידוש השם, החוט המשולש, לא במהרה ינתק. כן? מה אתה אומר?
הרב מטיף פה, לאהבת הגוי, במקום שבעצם הכל התנסות.
למה התנסות?
אני, יש לי ערכים הרבה יותר טובים.
לא, לא, זה בדיוק ההפך. הוא אומר שיש לי ערכים של כולם, זה מה שהוא אומר.
כן, אבל אני אבוא ללמד אותו.
לא, פה זה לא כתוב שהוא בא ללמד. בהי? לא. הוא מדבר על ללמד? הוא מדבר על החיבה?
כן, איך החיבה?
צריך להתחפש, תמצא לי. אם תמצא, נדבר. טוב, ריבויי הצביונים, אני קורא כאן מפסקה ו'. ריבויי הצביונים השונים שמתחלקים בעמים רבים, כלולים בישראל ביחד, יצא גבולות עמים מספר בני ישראל, מתוך כך הם עלולים יותר לפירודים ומחלוקות פנימיים, ומתוך כך יכולים להיות לעולם עם לבדד, מבלי להתערב בין העמים, בין מחסור כל הנטיות והכישרונות השונים. כרחה דקולה בה, ממנו כהנה וממנו נביאה, ממנו שר ממנו מלאכה, ושנאמר ממנו פינה, ממנו יתד וגומר. כן, יש אפילו הלכה. לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. כלומר, אין צורך בשביל לבנות את האומה הישראלית, להזדקק לתוכן חיצוני, למשל. כן, אני הסברתי פעם לנוצרים, הנוצרים מאוד מבקשים היום שהיהודים יכירו בנצרות כלגיטימית. איזה תנועה כזאת. אז אני אמרתי לנוצרים, תראו, כדי להגדיר את עצמו, הנוצרי זקוק ליהודי. כלומר, חלק מההגדרה של הנצרות זה היהדות. אבל היהדות לא זקוקה לנוצרי כדי להגדיר את עצמה. נראו? היא עצמאית במובן הזה. מה? לא, ומתוך כך זה לא בגלל המחלוקות, מתוך שהם כוללים. המתוך כך השני הוא לא קשור למתוך כך הראשון, אלא למשפט שלפני זה, שכל הצביונים נמצאים בכנסת ישראל. התורה כולה, שמכללת בעוז עצמיות סגולותיה ובשיווי אורחות חייה את הכלל כולו ואת כל פרטיו, היא התריס בפני הפירודים. אז כלומר, מה נעשה כדי למנוע את הפירודים? יש איזה גורם מאחד, התורה. יוצא לפי זה שיש בעם ישראל זהויות לאומיות מחולקות זו מזו, ויש נקודה מאחדת שהיא התורה, שבט לוי. שבט לוי הוא המאחד בין השבטים, כי הוא נושא התורה. מכל שינויי הדעות והטיפוסים, בכמה עניינים רוחניים וחומריים, מופיע על ידה הטוב הכללי שמאחד את כולם בכללות קיומה של תורה, בלבד. הרשעים המוחלטים העוקרים בית ישראל ופורקים עולה העליון ביד רמה, כדאמרה ברוריה למינה רוני עקרה שלא יעלה עדה, בנים לגהינום כבתייכו, שריבוי הכוחות יפיעו לאומה ויתחדם בשורש קיומה בתורה. אבל יש רשעים מוחלטים שהם החליטו לצאת מן הכלל. זה קרה מספר פעמים בהיסטוריה, אבל דברים סך הכל נדירים. בסדר? מה? להסביר בסוף... כן, ביתח אדם בשורש קיומה.
להסביר את מה
הקטע האחרון. לאחיו, אחל מאיפה? מכל שינויי הדעות והטיפוסים בכמה עניינים רוחניים וחומריים, כלומר זה שיש ריבוי של סוגים של יהודים זה גם לברכה, כן? כי זה מרחיב את כל תביעות הנפש. הרבה פעמים אנשים למשל לומדים תורה והם לא מרוצים. למה הם לא מרוצים? כי לימדו אותם תורה שנוגעת רק בחלקים מסוימים של הנפש, חסרים החלקים האחרים. אז דווקא הריבוי של הטיפוסים באומה זה מאפשר לכל אחד למצוא את מקומו הוא, כן? מופיע על ידה הטוב הכללי שמאחד את כולם בכללות קיומה של תורה. למשל אפשר להבין דוגמה פשוטה, במזרח אירופה היה חסידים ומתנגדים. החסידות באה למלא חסכים בנפש שהמתנגדות לא נתנה ולהפך, נכון? ולכן הרבה פעמים אימוץ של דעה או של עמדה זה הרבה פעמים דברים סובייקטיביים יותר מאשר דברים אובייקטיביים, נכון? למה ילדים הולכים לבית הכנסת? מה פתאום? יש סוכריות, יש סוכריות, נכון? טוב, אז כלומר, בסופו של דבר, קיומה של תורה, הוא מאחד את כולם באיזושהי צורה. מלבד, הרשעים המוחלטים. שבמה הם רשעים מוחלטים? לא במעשיהם הרעים, כי מעשים רעים זה עוד לא עושה את האדם לרשע מוחלט, זה עושה אותו רשע, אבל הוא מוחלט. אין? העוקרים בית ישראל, כלומר, שהם אינם מעוניינים בסולידריות הזאת. זה אמינות, כן? איך התחילה האמינות? בשבירת הסולידריות הלאומית, כאשר העדה הנוצרית הראשונה עזבה את ירושלים לפני המצור כדי לא להיות שותפים למלחמה נגד הרומאים, וישבו בעבר הירדן בעיר פחל וחיכו בשקט שהמקדש יחרב. נכון? זה בעצם היה התחלת השבירה של הסולידריות של המינים מאיתנו, ואחר כך זה בא לידי ביטוי בשותפותם ברדיפות של הרומאים נגדנו, ואז ההחלטה להוציא אותם מכלל ישראל. אז מה, העוקרים בית ישראל ופורקים עולה העליון ביד רמה. כתוב כאן העליון נן, כן? יש שני נונים סופיים, נכון? העליון, יש פה נון סופית ועוד נון סופית, נכון? כן? אבל זה טעות דפוס, זה הכל. כן? כדי אמרה ברוריה למינה. רוני עקרה שלא ילדה, כן? הרי כתוב, רוני עקרה לא ילדה. אז אחד המינים שאל את ברוריה, איך את מבינה את הפסוק רוני עקרה לא ילדה? מה הבין המין בפסוק הזה? תחשוב בראש של מין. מה זה עקרה לא ילדה? הם מתכוונים למריה. כן? כלומר, איך יכול להיות, כן? רואים פה מישהי שלא ילדה, ועכשיו היא שמחה. למה? איך יכול להיות? הרי זה ההפריה החוץ גופית האלוהית, כן? אצלם. כן? הם הופכים את אלוהים למזני משת איש. כן? אז אומרים, לא, אז היא הסבירה, לא, רוני עקרה זה כנסת ישראל שלא ילדה בנים לגהינם כבתייכו כמוכם. מה? הייתה מקודשת, הייתה ארוסה, ארוסה בקידושין, כן? שריבוי הכוחות, יפה הוא לאומה ביטח אדם שורש קיומה בתורה, חוץ מאלה שילדו בנים לגהינם. זאת אומרת, אז מה זה? כנסת ישראל לא ילדה בנים לגהינם. למה? כי אף על פי שיש בכנסת ישראל רשעים, אבל כולם בסופו של דבר מאוחדים בדרגה זאת או אחרת בקיומה של תורה, מלבד העוקרים את בית חייה. בדיוק, זה בדיוק, זה בדיוק, זה משהו. טוב, עד כאן להיום. שלום.